שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קנ"ו מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השמינית בעמוד א'. בדף הקודם דיברנו על זה שאדם שירש נכסים, אפילו שהוא עבר את גיל בר מצווה מזמן, הוא לא יכול למכור את הנכסים עד שהוא בן 18 או 20, תלוי במחלוקת שראינו, ושהוא הביא שתי שערות, כי אנחנו רוצים להיות בטוחים שיש לו בגרות מספיק גדולה בשביל להתעסק עם כסף. אז כיוון שהזכרנו את העניין הזה של שתי שערות, הגמרא עכשיו מביאה תחומים נוספים שבהם חייבים לבדוק שבאמת הוא הביא שתי שערות. עכשיו, לפני זה נקדים שבנידה בממחת עמוד ב', רבו אומר שיש חזקה שכל מי שמגיע לגיל 13 או בת בגיל 12, אז הם נחשבים גדולים גם בלי שבדקנו שיש להם שתי שערות, כי מן הסתם זה גיל שכבר יש להם. זה חזקה דרבה. אבל אומר רב נחמן בשם שמואל כאן שיש תחומים שבהם כן חייבים לבדוק, ואנחנו לא מקלים לסמוך על אותה חזקה. מהם התחומים? נגיד אותם מהר, קידושין, גירושין, חליצה ומיון, ומכירת נכסים שעל זה דיברנו בדף הקודם. ועכשיו נסביר אחד אחד. קידושין, אם ילד למשל בן 14 קידש ילדה בת 14, ואז אותה ילדה בלי להתגרש מהראשון הלכה והתקדשה למישהו אחר, אז אם הקידושים הראשונים היו קידושים, אז הקידושים השניים הם לא כלום, כי היא כבר אשת איש. אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהקידושים הראשונים באמת היו קידושים טובים, בלי שנבדוק ששניהם באמת הביאו שתי שערות, אחרת הקידושים הראשונים לא קידושים, ואז הקידושים השניים כן קידושים. אז זה קידושים. לגבי גירושים, אמנם בת כן יכולה להתגרש כשהיא קטנה, אבל בן לא יכול לגרש לפני שהוא הביא שתי שערות, וחייבים לבדוק את זה, אחרת לא נוכל להתיר את אשתו. עכשיו, הגמרא שואלת, אם ממילא בדקנו לפני שהוא התקדש, שהוא הביא שתי שערות, אז למה צריך לבדוק גם כשהוא מגרש? הרי כבר בדקנו כשהוא קידש. אז עונה הגמרא שאפשר להאמין את זה במקרה שילד קידש אישה על ידי ייבום. כלומר, שאח שלו נפטר בלי בנים והוא ייבם את האלמנה, ולייבם גם ילד בן 9 ויום אחד יכול, כי הוא לא צריך לזה דעת, הוא פשוט בא עליה. וממילא, כיוון שלא בדקנו אותו כשהוא קידש אותה, צריך לבדוק אותו אם הוא מגרש אותה. אז זה גירושין. מקרה שלישי זה חליצה. אישה שבעלה מת בלי בנים, אז האח של הבעל צריך לחלוץ או לייבם לה. אנחנו לא יכולים להתיר את האישה לנשואים על ידי החליצה שלו, בלי שנבדוק שהוא והיא כבר הביאו שתי שערות. כך אומר רב נחמן בשם שמואל, וזה כמו חכמים במשנה ביבמות קובדה לדמות ב', אבל זה בניגוד לרבי יוסי, שהוא אומר שרק האיש צריך להיות גדול, אבל האישה לא צריכה להיות גדולה, כי בתורה לגבי האח שמייבם כתוב איש, לא כתוב את זה לגבי האישה. לעומת זאת, חכמים אומרים שמקישים בין האיש לאישה, לכן שניהם צריכים להיות גדולים. זה היה מקרה שלישי, חליצה. מקרה רביעי זה מיון. מיון זה כשלבת אין אבא, אז אח או אמא שלה חיתנו אותה, וזה נחשב קידושים דרבנן, ואז אם היא רוצה להתגרש, היא לא צריכה גט, אלא מספיק שהיא תמען, כלומר היא תאמר שהיא כבר לא רוצה אותו. אז את המיון הזה אפשר לעשות כל עוד היא ילדה. ברגע שהיא גדולה, אז היא כבר צריכה גט רגיל. אז מתי היא גדולה? עד שהיא מביאה שתי שערות. לכן בשביל שהיא תמען, חייבים לבדוק שהיא עוד לא הביאה שתי שערות. עכשיו, רב נחמן בר שמואל כאן אומר שמספיק שתי שערות, אבל זה בניגוד לרב יהודה, שהוא אומר שלא מספיק שתי שערות רגילות, אלא צריך שתי שערות ארוכות. כלומר, קצת יותר גדולה. אז זה מקרה רביעי, מיון, ומקרה חמישי ואחרון, זה מכירת נכסים, שעל זה דיברנו אתמול, שבשביל שיוכל למכור, צריך לבדוק שהוא הביא גם שתי שערות, ואמרנו שצריך שהוא יהיה בן או 18 או 20, פה רב נחמן בשם שמואל פוסק 20, שזה לפי הגרסה שלנו כמו רב הונא בר חיננא ולא כמו רבא, שהוא אמר בן 18. ועכשיו אנחנו 4 שורות לפני השורות הרחבות, יש פה אוסף של הלכתות שאותם הזכרנו כבר בדף הקודם. מה שקשור לנושא שלנו זה ההלכת האחרון, הלכתה כרב נחמן אמר שמואל בכל הדינים שהרגע ראינו, שבהם צריך לבדוק שבאמת הם הביאו שתי שערות. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א'. המשנה הזאת והמשנה שנראה מיד אחריה מחזירות אותנו לענייני שכיב מרע, כשבזה נסיים את הדיון שלנו בנושא שכיב מרע. מדף קמ"ו עמוד ב' ועד עכשיו הנחנו כדבר פשוט ששכיב מרע יכול להקנות על ידי דיבור פיו והוא לא צריך מעשה קניין. וככה באמת שיטת חכמים ובמשנה הבאה שיטת רבי יהושע. אבל עכשיו נראה שיש בזה מחלוקת. רבי אלעזר, זה לא רבי אליעזר, אלא רבי אלעזר בן שמוע לפי רבנותם, הוא סובר ששכיב מרע לא מקנה על ידי דיבור פיו, אלא הוא צריך קניין כמו כל אחד אחר. בקרקע הקניין הוא כסף שטר וחזקה, במטלטלין משיכה וקניינים אחרים. ואין הבדל בעניין הזה בין שכיב מרע לבין אדם בריא. רשב"ם אומר שכמו שבזה אין הבדל, אז הוא גם יסבור שאין הבדל לגבי זה שהוא יכול לחזור בו. כלומר שלפי רשב"ם, לפי רבי אלעזר, שכיב מרע אפילו לא יכול לחזור בו. זה דעת רבי אלעזר. במשנה הבאה נראה דעת רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן הורקינוס, הוא מסכים עם חכמים ששכיב מרע כן יכול להקנות על ידי דיבור פיו, אבל הוא מגביל את התקנה הזאת או רק לשבת או רק לחול, נסביר את זה כשנגיע למשנה הזאת. אז קודם כל המשנה שלנו, חכמים אומרים ששכיב מרע מקנה על ידי דיבור פיו, ולפי רבי אלעזר הוא צריך לעשות קניין כמו כל אחד אחר. ועכשיו בשורה הראשונה בעמוד ב', המשנה מביאה ראיה לשיטת חכמים ששכיב מרע כן מקנה על ידי דיבור פיו, מזה שאימא של בני רוחל, רוחל זה האבא, הייתה שכיב מרע והקנתה מזיקה לבת שלה על ידי דיבור פיה, והקניין תפס. אז מכאן ראיה לרבנן ששכיב מרקן קונה על ידי דיבור פיו. ענה להם רבי אלעזר, לא נכון, בדרך כלל לא מספיק דיבור. שם זה היה כנס מיוחד לבנים של אותה אימא, כי הם היו חוטאים בדיני כלאיים, ולכן הביתין של אותו דור כנס אותם ונתן את התכשיט לבת. אבל בדרך כלל כן צריך מעשה קניין לפי רבי אלעזר. אז זה המחלוקת, וראינו ראיה לטובת רבנן ודחייה, ועכשיו בגמרא יש ברייתא ששם יש ראיה לטובת רבי אלעזר וגם דחייה. מה הראיה? היה אדם אחד שגר במקום שנקרא מרון, והיו לו הרבה מטלטלין, והוא רוצה להקנות אותם, ולהקנות את זה במשיכה או אגבה זה לא היה שייך, כי היו הרבה נכסים, וגם הוא היה בירושלים, והם היו בעיר שלו. אז אמרו לו חכמים שהוא צריך להקנות את זה אגב קרקע, אז הוא קנה קרקע קטנה, והוא הקנה את זה אגב קרקע. אז הנה אנחנו רואים שאפילו שהוא היה שכיב מרע, הוא היה צריך להקנות אגב קרקע, ולא היה מספיק דיבור פיו. אז זה ראיה לטובת רבי אלעזר, עונים חכמים, מה אתה מביא משם ראיה? הוא בכלל לא היה שכיב מרע, הוא היה בריא לגמרי, ולכן הוא היה צריך לעשות מעשה קניין, ופתאום הוא מת אחרי זה, זה לא אומר שלפני זה הוא היה שכיב מרע. אז ראינו את המחלוקת וראינו ראיה לכל אחד מהצדדים ודחינו את הראיה. עכשיו נשאר לנו להבין למה לפי רבי אלעזר בני רוחל היו חוטאים, שלפי רבי אלעזר כנסו אותם שהם לא יקבלו את הירושה מהאימא, ולפי חכמים הם לא היו חוטאים. אז אומרת הגמרא, הם היו משאירים קוצים בכרם. מדיני כלאיים אסור להשאיר בכרם כל זרע שגדל, אם זה זרע כזה שבדרך כלל אנשים מקיימים אותו. אז זה לגבי זרע שראוי לאכילה. מה לגבי קוצים? אז רבי אלעזר סבר שכיוון שבארביה הם היו מקיימים את הקוצים בשביל להאכיל הגמלים, אז זה נחשב זרע שאנשים מקיימים או זורים אותו, ולכן גם הוא אסור בכלאיים, לכן הבנים של בני רוחל שהשאירו קוצים בכרם חטאו. לעומת זאת, לפי רבנן הולכים לפי רוב העולם שהם לא מקיימים קוצים, ולכן זה לא נחשב כלאיים, לכן בני רוחל לא חטאו, וממילא לפי חכמים זה שנתנו את הירושה לבת, זה רק בגלל שהאימא אמרה בדיבור פיה, כי לפי דעתם שכיב מרע כן מקנה בדיבור פיו. ואנחנו 4 שורות לפני המשנה בתחתית עמוד ב', מחדש רבי לוי עוד כולה בדיני שכיב מרע. רבי לוי הולך לפי חכמים ששכיב מרע מקנה על ידי דיבור פיו, ואומר רבי לוי לא רק זה, אלא הוא אפילו יכול להקנות בשבת, למרות שלאדם בריא אסור לעשות מעשה קניין בשבת מדרבנן. מה הסברה? אז ראינו בדף קוף ממזיין עמוד ב' שרב הסביר את כל הדין של שכיב מרע, למה הוא יכול להקנות בלי קניין, כי אנחנו מפחדים שתתערף עליו דעתו. ורשבם שם בפירוש השני הסביר, שאם הוא יחשוש שאנחנו לא נקיים את צוואתו בגלל שהוא לא עשה מעשה קניין וקשה לו עכשיו לעשות מעשה קניין, אז זה יכול להטריף את דעתו וזה יגרום לו להיות עוד יותר חולה, לכן אנחנו רוצים שהוא ידע שמה שהוא יאמר לנו זה מה שיהיה, והוא יכול להקנות על ידי דיבור פיו. אז אומר רבי לוי, אותו דבר אנחנו מרשים לו גם להקנות בשבת, בשביל שהוא לא ילחץ ויחשוב שאולי הוא לא יחיה עד סוף שבת, ואז עצם הצער זה יטריף את דעתו ויגרום לו להיות עוד יותר חולה, לכן מרשים לו לעשות את זה בשבת. ולא רק שמותר לו להקנות בשבת על ידי דיבור פיו, אלא אפילו אם הוא עושה מעשה קניין, גם זה מותר לו לעשות בשבת. באתר עצמו נכתוב מחלוקת מעניינת בין רשבם לרמב״ם בעניין הזה. ובזה הגענו עכשיו למשנה בתחתית עמוד ב'. במשנה יש לנו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, כשיש שתי גרסאות, מה בדיוק הייתה המחלוקת שלהם? במשנה יש את הגרסה של רבי יהודה, ובגמרה מביאים את הגרסה של רבי יהודה וגם את הגרסה של רבי מאיר, לכן אומר את המשנה ואת הגמרה כבר ביחד. גם כאן הנושא שלנו זה האם שכיב מרע מקנה על ידי דיבור פיו, כשכמו שהקדמנו בהתחלת השיעור, פה לפי כולם הוא יכול, רק השאלה היא האם תמיד הוא יכול, או שרק בשבת, או שרק ביום חול. בשאלה הזאת אנחנו נתייחס לשני שיקולים. מצד אחד יש סברה לומר שזה דווקא בשבת, כי בשבת הוא לא יכול להשתמש בשטר, אז לפחות שנרשה לו להקנות על ידי דיבור פיו. בהמשך נקרא לזה שיקול א' או שיקול האפשרות, כלומר שאין אפשרות אחרת, אז מותר. מצד שני יש סברה של כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, וכל מי שלא ראוי לבילה, בילה כן מעכבת בו. לא ניכנס עכשיו לפירוש של המושגים אלו, ראוי לבילה ולא ראוי לבילה, פירטנו על זה בדף פי א', אני ממליץ להסתכל שם. רק נאמר את העיקרון שיוצא מזה, לפעמים, כשיש למישהו פוטנציאל לקיים איזשהו דין, אז אנחנו יכולים לוותר על הקיום בפועל. אבל אם אין לו אפילו פוטנציאל, אז אי אפשר לוותר על הקיום. לכן, כיוון שרב נחמן אמר בקופנון א' שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי, אז יש סברה לומר שרק שאפשר לכתוב שטר, אז אפשר גם להחשיב את דברי שכיב מרע כמו שטר. אבל בשבת שאין פוטנציאל לכתוב שטר, אז גם שכיב מרע לא יכול להקנות כאילו שהוא עשה שטר. לשיקול הזה נקרא בהמשך שיקול ב' או שיקול הפוטנציאל, שאם יש פוטנציאל, אז אפשר. אז שוב נחזור על שני השיקולים, מצד אחד שיקול א' לטובת שבת, כי אין אפשרות אחרת, מצד שני שיקול לבית לטובת ימי החול, כי שם יש לפחות פוטנציאל למכור על ידי שטר. ועכשיו נראה את המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, איך להסביר את המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר. כשלפי שניהם רבי יהושע מאפשר להקנות בדיבור גם בשבת וגם בחול, והמחלוקת היא מה דעת רבי אליעזר, לפי רבי מאיר רק בחול ולפי רבי יהודה רק בשבת. סביב מה המחלוקת? סביב איזה שיקול להעדיף. לפי רבי מאיר השיקול של רבי אליעזר זה הפוטנציאל, כלומר השיקול השני, ולפי רבי יהושע זה השיקול הראשון, כלומר האפשרות. ולכן רבי אליעזר שהולך לפי הפוטנציאל, אז כיוון שבחול יש פוטנציאל לשטר, אפשר גם בדיבור פיו. בשבת שאין פוטנציאל לשטר, אז גם אי אפשר בדיבור פיו. זה רבי אליעזר. ורבי ישוע אומר לו, השיקול זה לא הפוטנציאל, אלא האפשרות. ואם בחול אפשר, למרות שיש אפשרות לכתוב, אז כל שכן שבשבת אפשר, ששם אין אפשרות אחרת. זה דעת רבי מאיר. רבי יהודה הופך את זה, הוא אומר רבי אליעזר הוא זה שהולך לפי האפשרות, כלומר שיקול א', ורבי יהושע הולך לפי הפוטנציאל, כלומר שיקול ב'. לכן רבי אליעזר אומר שבכל לא כי יש אפשרות אחרת, אבל בשבת שאין אפשרות לכתוב בשטר אז כן אפשר בדיבור, זה רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר הפוך, השיקול הוא לא האפשרות אלא הפוטנציאל, שיקול ב', ולכן אם בשבת אפשר ששם אין פוטנציאל לכתוב בשטר, כל שכן שבכל אפשר ששם יש פוטנציאל לכתוב בשטר. אז זה המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, איך להסביר את המחלוקת לגבי הנושא שלנו של שכיב מרע. עכשיו, בלי שום קשר לשכיב מרע, המשנה והגמרה מביאות מחלוקת מאוד מאוד דומה למה שאמרנו עכשיו. גם בה יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, וגם שם יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה איך להבין את המחלוקת, וגם שם נראית שני השיקולים של אפשרות מעשית ושל פוטנציאל. הנושא הוא מתי אדם יכול לזכות, כלומר לקנות בשביל מישהו אחר בלי שהוא מינה אותו שליח. האם אפשר לזכות לגדול או לקטן או לשניהם? אז גם כאן רבי יהושע אומר לשניהם, רבי אליעזר אומר רק לאחד מהם, ויש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לאיזה מהם, לקטן או לגדול, כששני השיקולים הם אותם שיקולים שראינו מקודם. שיקול א' זה האפשרות, כלומר לגדול ממילא יש אפשרות לזכות בשביל עצמו, אז אין סיבה שנרשה למישהו אחר לזכות בשבילו. לעומת זאת קטן אין לו אפשרות לזכות לעצמו, אז נרשה לאחרים לזכות בשבילו. שיקול ב' זה הפוטנציאל, כלומר בדיוק הפוך, לגדול יש פוטנציאל לזכות בשביל עצמו, אז אפשר גם להרשות לאחרים לזכות בשבילו. לעומת זאת קטן, כיוון שאין לו אפשרות לזכות בשביל עצמו, גם אי אפשר שאחרים יזכו בשבילו. תוספות אומר שלפי זה, זה מדין שליחות, כלומר מי שיכול לזכות בשביל עצמו, אז הוא יכול גם למנות שליח שאחרים יזכו בשבילו, וממילא גם אפשר לזכות בשבילו גם בלי שהוא מינה אותו. לעומת זאת קטן לא זוכה לעצמו, גם לא ממנה שליח, וממילא גם אי אפשר לזכות בשבילו לפי השיקול הזה. אז מי אומר מה? אז רבי מאיר אומר שרבי אליעזר הולך לפי הפוטנציאל, לכן גדול כן וקטן לא, ורבי יהושע אומר לו הפוך, זה הולך לפי האפשרות. ולכן אם גדול כן, אז כל שכן שקטן כן, כי אין לו אפשרות לזכות בשביל עצמו. ורבי יהודה אומר בדיוק ההפך, שרבי אליעזר הולך לפי האפשרות, כלומר קטן כן, כי אין לו אפשרות אחרת וגדול לא. ורבי יהושע אומר שהולכים לפי הפוטנציאל, ואם קטן כן, אז כל שכן שגדול כן, כי לא גם יש פוטנציאל לזכות בשביל עצמו. אז זה היה לגבי זכייה לאחרים, הבאנו את זה רק בגלל שזה דומה למחלוקת לגבי שכיב מרע. ובזה הגענו למשנה בקנ"ז עמוד א', נסכם את מה שראינו היום. ראינו חמישה תחומים שבהם צריך לבדוק האם מי שבן 13 גם מביא שתי שערות, בקידושין, גירושין, חליצה, מיעון ומכירת נכסים. אחר כך ראינו את דעת רבי אלעזר שהוא אומר ששכיב מרע לא יכול להקנות על ידי דיבור פיו, וחכמים חולקים עליו. שניהם הביאו ראיות ואת שתי הראיות דחינו. תוך כדי זה דיברנו על האם בני רוחל חטאו בכליים שלפי רבי אלעזר אסור לקיים קוצים בכרם ולפי חכמים מותר. אחר כך ראינו את מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר שלפי רבי יהושע אפשר להקנות בדיבור פיו בין בשבת בין בחול, ולפי רבי אליעזר לפי רבי יהודה רק בשבת כי אז יש צורך, ולפי רבי מאיר רק ביום חול כי אז יש פוטנציאל כל טוב.